ערב טוב, שלום. אתה יכול לשים את ההקלטה, זה בסדר. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימוד הקדוש בספר פרקי אבות. אנחנו בסיומו של פרק ג', המשנה האחרונה של הפרק. אצלי זה משנה י"ח, אבל זה משתנה לפי המהדורות. יש גם המלצה כללית ביחס ללימוד הזה. לא הרי הלימוד עם ספר כי הרי הלימוד בלי ספר. כשיש לאדם ספר מול העיניים, במיוחד בטקסט הנלמד, זה שווה פי חמש. עכשיו, לומר את האמת, יש כאן ספרים גלמודים, סגורים, ללא שימוש. כשיש פה אנשים בקהל, אני יודע בידיעה ברורה שהם לא, שאין להם ספר כעת. הנה, התחלה טובה, יש עכשיו ספר. מי שקשה לו למצוא איפה זה, אני מתנדב. יכול להביא לי את הספר ואני אדפדף ואמצא לו. עכשיו, לומר את האמת, אני רואה שיש עדיין ספרים על השולחן, וקרוב לוודאי שיש אנשים שאין להם ספר עדיין. כך שהמתח הקיומי בין נוכחות הספרים כאן לבין היעדר הספרים אצל האנשים הופך להיות לבלתי נסבל. אבל הנה, יש פה ספרים, אפשר להשתמש. עוד מישהו רוצה ספר? אולי מחר לא יהיה. טוב, בעיה שלכם. ובכן, המשנה האחרונה של פרק ג', רבי אלעזר חסמה. יש גורסים בן חסמה. יש לנו שתי נוסחאות, או רבי אלעזר בן חסמה, או רבי אלעזר חסמה. אתה רוצה שאני אעזור לך למצוא את המקום?
יש סימניה
אדומה. באמת? אבל
יש פה
מישהי שאתה קשה. כל הכבוד. כל הכבוד. רבי אלעזר חסמה אומר, כנין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות תקופות וגמטריות פרפראות לחוכמה. מובן? מה, לא מובן?
הכי ברור שיכול להיות,
נכון? אז נחזור עוד פעם. רבי אלעזר חסמה, ויש גורסים בן חסמה, אומר, כנין, נכון? מה הבעיה? את לא יודעת מה זה כנין?
לפלוט כנים, זה כנים
שמורש. לפלוט כנים? אבל כנים, אדוני היקר, איך כותבים את זה?
בכף.
בכף, מה כתוב כאן?
אבל אז זה היה לפני 2000 שנה.
אז מה? אז מה? אתה קראת את ההגדה של פסח?
כן.
דם צפרדיה?
כן.
כנין, נכון?
שם בכף.
נכון, בכף. אז מה אתה מקשקש לי שזה בקוף? אז כנין זה לא כנין, זה משהו אחר לגמרי. כנין זה רבים של המילה
כן.
מה זה כן? כן
לציפור.
כן לציפור, נכון? למה קוראים כן ציפורים? כן, הכוונה, זוג של ציפורים נקרא כן. ככה זה נקרא בימי חז"ל. ויש מסכת במשנה שנקראת מסכת כנין. ומה היא עוסקת? היא עוסקת ב... קורבנות מן העוף. אדם רוצה להקריב קורבן מן העוף. איזה עופות הוא מביא? או בני יונה או תורים. נכון? שני תורים או שני בני יונה. עכשיו, האם היונה משמשת כעולה או כחטאת? מה? מה, לא יודעים? יש יונים שעושים אותם לעולה. יש יונים שעושים אותם לחטאת. מה מבדיל את אופן העשייה כיונה או כחטאת? האופן... מה?
כעולה או כחטאת.
כן, למעלה או למטה מחוט הסקרה. מובן? מה הבעיה?
חוט הסקרה.
חוט הסקרה? מה, אתה לא יודע מה זה חוט הסקרה? סקרה זו מילה יוונית במקורה, שפירושה אדום. חוט הסקרה על גבי המזבח בירושלים היה פס צבוע בצבע אדום. על גבי המזבח, לכל ההיקף של המזבח היה כזה פס, 2 סנטימטר אדום. כן? זה עונה לשאלה באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף. נכון? באיזה צבע הפס כסף? זה תלוי. על כל פנים, במזבח זה היה אדום. מה ששוחטים אותו למעלה, הציפור, האמת היא לא נשחטת, היא נמלקת. למעלה מן החוט זה חטאת, למטה מן החוט זה עולה, נדמה לי. בסדר? עכשיו, יש פה בעיה. לפני שאדם מקריב את הציפורים שלו, הוא צריך מראש להגיד, זו לחטאת וזו לעולה. הבעיה היא שהרבה פעמים אדם שיש לו ציפורים להקריב, הוא יכול להתבלבל. במיוחד אם זה הכהן. הרי אישה יולדת, צריכה להביא, אחרי הלידה, היא צריכה לבוא למקדש ולהביא 2 ציפורים. אחד לחטאת, אחד לעולה.
עולה זה,
עולה זה למעלה. עולה זה למעלה והחטאת למטה. אוקיי. עכשיו תארו לעצמכם שאתם כהן. והכהן אמרו לו, תשמע, יש היום 20 יולדות. הביאו לו 40 יונים. עכשיו יש לו בעיה, הוא ירבב. יש לו ספקות. מה עושים? לא, אבל הוא לא קשר חוט אדום. עכשיו יש לו בלגן, מסכן, הוא לא יודע מה עושים. אז מסכת קינים עוסקת בשאלות האלה. יש שם נוסחאות מתמטיות מסובכות ביותר על כל מקרה ומקרה. סטטיסטיקות, וזה אחת המסכתות המאתגרות מתמטיקאים. נכתבו מספר תזות אקדמיות במתמטיקה על מסכת קינים. בסדר? זה נקרא קינים. יש מה שנקרא, אז זה הדבר ראשון. כן, רבי אלעזר בן חיסמה אומר, קינים. ופתחי נידה, מה זה פתחי נידה? זה אישה נידה רוצה להיטהר. כדי להיטהר צריכה להיבדק, כלומר לבדוק את עצמה. האם יש דם, אין דם, ואז איזה צבע של הדם. בקיצור, יש כל מיני ספקות גם בדבר הזה. אז מה המשותף בהלכה של קינים וההלכה של פתחי נידה? מה המשותף? שיחיד קובע אותם. איך אתה אומר בקינים שהיחיד קובע? כן, מה עוד? כן, בסדר, זה נכון, אבל יפה, זאת אומרת, זה עדות יחיד של הכהן, עדות יחיד של האישה על עצמה. מה עוד? שזה ספקות. כן? זה הלכות שדנים בדברים מסופקים. ומה הוא אומר על זה רבי אלעזר חיסמה, על ההלכות המסופקות האלה? הוא אומר, הן גופי הלכות. מה זה גופי? מה פירוש המילה גוף? הדבר עצמו, כן? המילה גוף בימי חז"ל לא הייתה מילה עברית בכלל. שמתם לב. תחפשו בתנ"ך את המילה גוף, לא תמצאו. לא קיים. בימי התנ"ך בכלל לא הכירו את המילה גוף. בימי המשנה הכירו את המילה גוף לא במובן המודרני של המילה בכלל. אלא כשאמרו גוף הדבר, כמו שאמרו גוף, גוף, גוף העניין, זה הכוונה הדבר עצמו. זה בא מן הארמית, גופה. זאת מילה ארמית. כשרצו, מה שהיום אנחנו קוראים הגוף, איך קראו לזה בימי התנ"ך? לא. קראו לזה בשר. כן? למשל, לא. ורחץ את כל בשרו במים. מה זה בשרו? גופו. מה שהיום אנחנו קוראים גוף. לכן כשהיום אנחנו אומרים, כשבמשנה כתוב כאן גופי הלכות, אין הכוונה מלשון גוף, אלא מלשון הדבר עצמו. וזה דבר מפתיע, כן? כלומר, אתה אומר דווקא הדבר שבספק, ספק לא היה חייב להיוולד. אם הכהן היה נזהר כמו שצריך, או אם האישה הייתה עושה בדיוק מה שצריך, לא היו נוצרים הספקות. ולכן אפשר לומר, אולי שההלכות האלה הן הלכות מיותרות, או על כל פנים אינן מקדמות את האדם לשום דבר. אומר לך רבי אלעזר חסמה, לא, דווקא אפילו ההלכות המסופקות, שעוסקות בספקות, הן הן גופי ההלכות. לעומת זה, תקופות. מה זה תקופות? מה זה? דבר. לא, היא צריכה להביא, לא, לא צריכה חלילה להימנע מללדת, אבל היה אפשר למנוע, מה קורה שם? היה אפשר למנוע את הבלבול בציפורים, לדעת בוודאות איזה ציפור היא עולה ואיזה ציפור היא חטאת, זה הכוונה. כן, מה זה תקופות? מה? אסטרונומיה. כן, כלומר תקופות מלשון היקף, מסלולים של כוכבים, תקופות. אז זה דווקא דבר מדויק. כן, חישובים אסטרונומיים, זה חישובים מדויקים. נכון? גמטריות, מה זה גמטריות? יש אומרים שהכוונה למה שאנחנו קוראים גמטריה, דיינו הערך המספרי של המילים או של האותיות, או שזה מלשון גיאומטריה. כן, עכשיו, הגיאומטריה וגם האסטרונומיה הם מדעים מדויקים. אז היינו אולי אומרים שהאדם משיג את מעלת החוכמה בהתעסקו בדברים מדויקים, דהיינו תקופות וגמטריות, יותר ממה שהוא משיג מעלת החוכמה בהתעסקו בדברים מסופקים שהם קינין ופתחי נידה. ברור? על זה אומר לך רבי אלעזר חסמה, לא נכון, להפך. וזאת מדוע?
כי הוא היה הומניסט ולא ריאליסט.
הוא היה הומניסט ולא ריאליסט. תסביר את עצמך. האדם מעניין אותו יותר מן הטבע. ככה אתה אומר?
ממדעי הטבע.
כלומר, מדעי הטבע לפי רבי אלעזר חסמה, זה תשים בצד. זה לא מה שחשוב. העיקר זה מה שהאדם עושה.
זה nice to have, לא master.
כן. אתה מדבר בעצם כאילו שרבי אלעזר חסמה הוא סוקרטס.
או שהוא לא ידע מתמטיקה פשוט.
שהוא לא ידע מתמטיקה? אז מה אם הוא לא ידע? אדם לא יודע, זה לא אומר שמשהו לא יודע לא חשוב. אני יכול להגיד, מה, יש משהו מאוד חשוב, אני לא יודע אותו. אבל למה לחשוב שהוא לא יודע מתמטיקה? אדרבה, אם הוא מדבר על זה, סימן שהוא יודע. אבל אתה אומר כמו סוקרטס, כן? שסוקרטס אמר שכל ההתעסקות בטבע העולם, כמה כוכבים יש בשמיים, כל הדברים האלה לא מעניינים אותי, כי מה שמעניין אותי זה ההתנהגות של האדם. כן? זה היה מאוד לא יפה מצד סוקרטס לומר את זה, מה עשו לו בגלל זה? ארגו אותו, נכון? ארגו אותו.
בגלל זה.
מה?
נתנו לו לשתות
את כוס התרעלה. יש אפילו הצגת תיאטרון על זה, הצגת יחיד, או לא, בעצם של שניים, של עמנואל אלפרין. ראיתי בתיאטרון החאן, כן, הוא עשה את זה. כן, נכון? אז אפשר להגיד, כן, שרבי אלעזר חסמה, הוא אומר לנו, תשמע, מה שחשוב בעולם זה האדם, לא הטבע. עמדה אפשרית? אולי נגיד את זה אחרת. הרי הכינין זה לא בדיוק של האדם. אמנם זה קורבן שהאדם מביא, אבל זה לא האדם. גם החישובים האסטרונומיים, אמנם זה לא האדם, אבל יש לזה כן השלכות לאדם. אני רוצה לדעת באיזה שעה לקום וכדומה. כלומר, יש יכול לעשות חשבון של המסלול לנסיעה שלי וכדומה. אז כך שאי אפשר להגיד שזה מנותק זה מזה. אבל אולי אני אסביר את זה אחרת. קינין ופתחי נידה, מה זה בדיוק? זה הלכות. מה זה הלכות? הלכות זה... אני אגיד לך בדיוק. אל תמלטו מזה. הלכות זה מצוות. בסדר? הלכות זה מצוות. מצוות מה זה? זה מעת המצווה, מעת השם. ברור? עכשיו, הטבע, מעת מי?
גם
מעט השם. אז אם כך, יש לנו שוב התלבטות. האם יש עדיפות להתעסק במצווה, או להתעסק בטבע? הרי שניהם באים מהאלוהים. מה ההבדל בכל זאת? שבמצווה, במצווה יש ביטוי לרצון. בטבע יש ביטוי לחוכמה. כלומר, כאשר ניוטון רואה שהתפוח נופל, מה הוא מגלה? חוק. החוק אומר, כה אמר ניוטון, התפוחים נופלים. נכון? הבעיה היא שהוא לא מבין למה הם נופלים. נכון, יש חוק. אפשר לנסח אפילו נוסחה מתמטית שתסביר באיזה אופן נעשית הגרביטציה. אבל מהי הכוונה מאחורי כל זה? זה לא נאמר. לעומת זה, אם אני פוגש את המצווה, אני מתחיל להכיר גם את כוונתו. ולכן יש מעלה למצווה על פני ההתעסקות המדעית. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, קינינו פתחי נידה, אומנם זה מסופק, אבל זה התעסקות ברצון הבורא. מה שאין כן תקופות וגמטריות, אומנם זה מדויק, אבל זה לא מגלה לי את הכוונה והרצון. מובן? מה? תקופות, אתה אומר זה מתמטיקה. למה אתה חושב שמה שאמרתי הוא לא טוב?
אני לא
הייתי
פה.
לא... זה בכלל קושיה נוספת. למה לא היית פה? לעשן סיגריה? אסור להאמין לזה. זה לשון הרע. אז אנחנו לא נחקור את זה יותר, אבל אני אחזור, למרות שזה ישעמם את כולם, כי כולם יגידו, למה אתה חוזר על דברים שכולם שמעו? מה, תקופות זה אסטרונומיה. אתה צודק, אבל פה לא מדובר על מתמטיקה של ספקות, מדובר על מתמטיקה של ודאות. הרי התקופות והגמטריות זה מדעים שאין בהם ספק. כלומר, אתה יכול, לפחות לפי דרגת הידע של אותם הימים, לחשב באופן מדויק ליקויי חמה ולבנה. למשל, היום אנחנו יודעים רטרואקטיבית מתי התרחשו מאורעות היסטוריים מסוימים, בזכות החישוב של ליקויי החמה. נכון? אנחנו יכולים לדעת. אמרו שבקרב פלוני היה ליקוי חמה. אז אנחנו יכולים לדעת בדיוק מתי זה היה. מדויק. בסדר?
אז כבר ידעו אפילו לחשב את היקף כדור הארץ בדיוק לבן.
כן, חישבו את היקף כדור הארץ גם.
במצרים, בין אלכסנדריה
לסיינה. לסיינה, כן, נכון, נכון. עכשיו, זאת אומרת, גם הגמטריות, מה שאומר כאן זה הגיאומטריה. הגיאומטריה, האוקלידית לפחות, נחשבה עד המאה ה-19 למדע מדויק. בסדר? לכן במובן הזה פה לא מדובר בספקות, מדובר בדברים מדויקים. אבל מאחר והדברים המדויקים האלה אינם מגלים לנו את רצון הבורא, אז הם משניים לעומת גופי ההלכות. עד כאן מובן?
זה אמצעי, משהו. הסטטיסטיקה שהזכרת קודם היא אמצעי, ללימוד כל ההלכות של קינים, זאת אומרת שהם משמשים כאמצעי.
כאמצעי להלכות האלה, נכון. וההלכה עצמה, הנושא שאני מתעסק בו, זה לדעת את רצון השם. מה עושה, מה רוצה השם במקרה של ספק? אז במובן הזה, זה יותר מרכזי. זה מה שאומר, הן גופי ההלכות, תקופות וגימטריות והפיראות לחוכמה. יש עוד משמעות למילה גוף, אצל חז"ל, מה? לא הבנתי. גוף במובן של יחיד? בגפו, אבל איפה ראית שזה מלשון גוף? שגוף זה מלשון גף? לא, מה? מה? המשמעות האחרת של המילה גוף זה לעומת ראש. ראש. כן? יש ראש וגוף. זאת דואליות שמצויה, למשל, בספרי הקבלה, תראו הרבה פעמים, מדברים על ראש המדרגה וגוף המדרגה. אז אם אנחנו מסתכלים על זה כך, המשנה מקבלת משמעות אחרת לגמרי. קינינו פתחי נידה, הם, בדיוק הפוך, הם גופי ההלכות, וגופות וגמטריות הם הראש והפיראות, כלומר מה שעולה למעלה. לחוכמה. כן, יוצא לפי זה שעד רבה יש איתה הסתכלות בתקופות וגימטריות בתור ההיקף הכללי של המציאות, ואז יוצא שזה ראש החוכמה. למה אני אומר לכם זה? כי אפשר לקרוא את אותה משנה בשני הכיוונים. אגב, הם אינם סותרים, זה מנקודות ראייה אחרות, אבל זה לא סותר. כן, בבקשה אדוני.
למה אתה מביא הסברים שהם מפעילים להסבר הרגיל ומקבלים את זה? יש את הספר שהפירוש שהוא בעצם באופן שיטתי מסביר ככה את הספר?
האם יש פירושים קבליים למסכת אבות? אתה שואל, האם יש פירושים מוכרים שאפשר לקרוא קבליים למסכת אבות? זאת השאלה? כן, יש. למשל, ספר נוצר חסד מת האדמו"ר יצחק אייזיק מקומרנו. למשל. בסדר? לדוגמה. וגם בספר ליקוטי הש"ס מהארי יש כמה משניות של מסכת אבות שנתפרשו על פי הקבלה. רגע, יש עוד, אני לא זוכר כעת. כן, בבקשה. נכון. את מזכירה לי אדם.
השאלה שלי היא בקיצור, למה צריך לעשות מצוות? שאתה יכול להבין את הרוח הכללית.
כן. היית פעם במסעדה, סליחה לשאלה האישית.
הייתי הרבה פעמים.
האם את אמרת למלצר, אני רוצה אוכל? זה בדיוק קשור.
אני יכולה לבקש בשר, ואתה רוצה שאני אגיד לך בשר אדום חתום.
בוודאי. אם לא, זה לא מסעדה טובה. אם אני תביא בשר, הוא יביא לי עכשיו גוש, בום. זה מה שביקשת, לא? אם זה טוב, אז זה יורד לפרטים, כלומר זה רזולוציה בעברית. נכון? כך אני מבין. אותו דבר, אגב, בין אנשים שמדברים אחד עם השני. כן? אדם אומר, אני רוצה להביא מתנה לאשתי. כן? יום ההולדת שלה. מה הוא מביא? טרקטור. עכשיו, הוא יודע שטרקטור יכול לשמש כמתנה, אבל היא דווקא לא מתעניינת בזה כל כך, חקלאות היא לא יודעת מה זה, וגם אין לה איפה לשים את זה. אז זה ברור שהוא צריך לדעת מה בדיוק ישמח אותה, מה הטעם שלה. זה לא קטנות, זה בעצם אכפתיות. מה הכוונה של ההלכות? טובה? עתיתי? טוב. בבקשה. אז זה מה שהוא אומר כאן. קינין לפתחי נידה, גופי הלכות. אגב, החפץ חיים, זיכרונו לברכה, אמר שההתפתחות הטכנולוגית היא כדי ללמד אותנו משלים בעבודת השם. אחד הדברים המעניינים זה בכתובות אימייל. אני שלחתי לך כמה פעמים מייל ואתה לא ענית. נכון, כי החסרת נקודה. לכן זה לא עבר. אבל בשביל זה יש חוכמת ההלכה, זאת היה חוכמה, זה כבר שאלה אחרת. כן, כבר, אם אנחנו אומרים שאכפת לנו רצונו, אז יש לנו דרכים לדעת את רצונו. אגב, זה כולל גם טעויות. ההלכה בנויה על ההנחה שתהיינה טעויות, ולו רק בגלל שאנחנו בני אדם, והתורה ניתנה לבני אדם. כלומר, היא ניתנה על דעת זה שנתעה בה. יש אפילו שאלה מעניינת ששאל על זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג שואל, יש ברכה שמברכים לפני שלומדים תורה. נכון? לפני שלומדים תורה יש ברכה. הברכה אצל בנוסח של האשכנזים זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. שואל המהר"ל מפראג, מדוע שהברכה לא תהיה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה? או, למה? לעסוק בדברי תורה. זאת מילה זולה. כן? לעסוק זה זול כזה. כן? זה כמו אחד ששואלים אותו, תגיד, אתה למדת מתמטיקה? עסקתי בזה. זאת אומרת שהוא לא יודע לפתור נוסחאות, אבל הוא עסק בזה. כן. עכשיו, אז גם לעסוק בדברי תורה, זה דבר מוזר. אומר המהר"ל, כי אם היה, הברכה הייתה ללמוד תורה, זה היה אומר לכוון לאמת. ודרך האמת רחוק משיימצא. אבל מה שאדם יכול להגיד בוודאות, הוא לא יכול להגיד בוודאות שהוא למד תורה, כי אולי הוא טעה. אבל הוא יכול להגיד בוודאות שהוא עסק בזה. גם ההתעסקות היא סוג של שייכות.
אז כשיש מחלוקת בהלכה, זה אומר שאחד טועה בוודאות?
אם יש מחלוקת בהלכה... על שלוש פעמים שאלה, כמה פעמים לענות? פעם אחת, יפה. כשיש מחלוקת בהלכה, אתה שואל האם זה אומר שאחד צודק והשני טועה. כשיש מחלוקת בהלכה, זה אומר דבר אחד, שיש אחד שהוא להלכה והשני לא. זה מה שאני יכול להגיד.
יש גם תיקו.
יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומר כך, בית הלל אומר כך. האם זה, עכשיו, הלכה כבית הלל, האם זה אומר שבית שמאי טועה? לא יכולה לדעת. זה רק אומר שהלכה כבית הלל. הלכה זה לא אמת. אבל אמת שזאת ההלכה.
דווקא המחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה אולי לא תומת טובה, כי אמרת לנו פעם שבית שמאי זה לעתיד לבוא. אבל אני שואל מחלוקת אחרת. מחלוקת שולחן ערוך או לא מה. לא יודע, כל דבר שהוא. אז זה אומר שזה נכון לזה וזה נכון לזה, זה שתי
אמיתות? לא, לא, מה פתאום? מחלוקת השולחן ערוך והרמה, זה אומר שמי שפוסק השולחן ערוך לא יפסוק הרמה, ומי שפוסק הרמה לא יפסוק השולחן ערוך, זה הכל.
ואתה תעשה לך רב.
בול, תראה, שמעת מה שזאב אמר? עשה לך רב. ההלכה היא שאני צריך לעשות מה שהרב שלי אומר. האם הרב שלי צודק? מי יודע. אבל הוא אמר. אז אני עושה מה שהוא אומר, זה הסמכות שלו. כן, טוב. אז זה לגבי רבי אלעזר חסמה. כן. שיש גם תקופות וגימטריות במובן העמוק של המילה, התעסקות בחוכמה האלוהית העליונה, והיא אז יוצא שהיא לא גוף, אלא היא ראש. פרפראות במובן של ראש לחוכמה.
פרפראות זה כמו
קינוח סעודה פודין. זה פרפראות, אתה צודק. עכשיו אני שואל אותך שאלה. מה הכי חשוב בסעודה? המנה העיקרית או הפרפראות? אתה רואה מה שאמרת? אז יש צד לומר כך, צד לומר כך. יש שאלה שעוסקים בה הרבה בספרות הפנימית. מפני מה ברא אלוהים את העולם? מכיר את השאלה הזאת?
תמשיך, אולי שמע לי בינתיים, אני עוד לא יודע.
יש הרבה מה, לא, לא ביקשתי ממך תשובה.
אתה אמרת שלא ישתמע, שיהיה לו עם מי לשחק שיש בו.
יפה, יפה, זאת אומרת. לא, לא, אתה אומר דבר, שמעתם מה שזאב אומר? שבריאת העולם זה כמו משחק שיש בו. נכון?
שיהיה לאלוהים בסוף עם מי לשחק שיש בו.
כן, כמו שלאלוהים יש עם מי לשחק.
פרטנר.
עכשיו, זה ברור שתשובה כזאת, עם כל העומק שלה, היא לא ניתנת להיאמר במבט ראשון. נכון? כלומר, כשאדם לומד, למשל, יש ספר של רמח"ל שנקרא בשם דרך השם. מכיר את הספר הזה? רמח"ל, שמעת עליו?
רבי משה חיים לוצאטו.
יפה, שמעתם? רבי משה חיים לוצאטו. דברים השתנו מאז. עברו הרבה מים בירקון. אז רבי משה חיים לוצאטו, באחד מספריו, כתב ספר דרך השם, הוא מסביר, הסברה לכאורה פשוטה. אלוהים ברא את העולם כדי להטיב. למה? כי הוא טוב. ומחוק הטוב, להטיב. לכן, כדי להטיב, ברא את העולם. הסבר נחמד? למה לא? יפה, כי יש עליו קושיה. אם אתה אומר מחוק הטוב להטיב, אז זה כאילו יכול יש הכרח לאלוהים לברוא את העולם. אם יש לו הכרח לברוא את העולם, אז הוא כבר לא כל כך אלוהים, כי אלוהים זה לא מישהו שמוכרח. לכן אתה צריך לומר שמחוק הטוב להטיב זה חוק שהוא קבע. כלומר, הוא החליט שיהיה מחוק הטוב להטיב, ולכן לא הייתה ברירה אלא לברוא את העולם אחרי שהוא קבע שמחוק הטוב להיטיב. אז תשאל השאלה, אז למה הוא קבע שיהיה מחוק הטוב להיטיב? אז כתב בספר דעת תבונות. מי כתב את דעת תבונות? רמח"ל. מי זה רמח"ל? נכון, אמרנו רבי משה חיים לוצאטו. כלומר בספר דעת תבונות רמח"ל אומר שבעצם הסיבה האמיתית לבריאת העולם הייתה סיבה אחרת, שהיא גילוי הייחוד. טוב, מה זה גילוי הייחוד? תעזוב, לא משנה כעת. לא משנה, כי זה לא הנושא שלי. אבל אז תשאל השאלה, אבל למה רצה לגלות את הייחוד? אז אנחנו מוכרחים להגיע לספר עמק המלך. מי כתב ספר עמק המלך? לא, לא רמח"ל. לא. אחד מהמקובלים בפולניה, שכחתי את השם שלו. לא. ספר קדום יותר. והוא בעצם ממשיך את המסורת של מקובלי איטליה הקדמונים, שאמרו שבריאת העולם היא סוג של שעשוע. זאת אומרת שאלוהים מחפש עם מי לשחק ששבש, כמו שאמרת, ולכן ברא את העולם כדי שיהיה לו פרטנר. ברור? ההסברה הזאת היא הסברה יותר פנימית, נכון? יותר נסתרת. עכשיו, למה אני אומר? מה? גם עליה יש קושיה. מה הקושיה? כאילו שיש לקדוש ברוך הוא חיסרון. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מוכרחים לחזור אחורה שבאחורה שבאחורה. אז בשביל מה כל ההסברות האלה? הרי אלה הם לא מובילות אותנו לשום דבר ודאי. הם נותנות לנו הסברה אמצעית. כלומר, העולם כמציאות שבתוכה האלוהים מטיב. העולם כמציאות שעניינה לגלות את הייחוד, או שעניינה לגלות את השעשוע העליון וכדומה. מובן? למה הזכרתי את זה? אני לא זוכר. למה דיברתי על זה? בגלל המילה פרפראות. זהו, יפה. אז בדיוק, גם בסוף הסעודה, יש מי שאומר, תשמע, העיקר זה המנה העיקרית. אבל עניני הטעם יודעים שהסעודה האמיתית זה דווקא איפה שלא צריך, הפרפראות. שהפרפרת זה הדבר המיותר. כיוון שזה מיותר, זה לא בא לענות על איזשהו צורך קיומי. אני רעב, רוצה לאכול. לא. זה כאשר גמרת עם הרעב, אז אנחנו מדברים על טעמים ברצינות. בסדר? ולכן יש כאלה שמאוד חשוב להם סיגריה בסוף האוכל. נכון? אבל אין בזה ברכה. No bless.
יש כאלה ששותים גם קוניאק.
טוב, עד כאן פרק ג', כן, מה את רוצה? מה את לא מבינה?
על הספק שאתה מדבר, למה יש ספק בין הקיום?
למשל, יש, מה? אני רוצה להתחיל לענות, מה את עושה לי? יש 20 ציפורים שצריך להקריב. על 17 אני יודע בוודאות שהם חטאת. שניים אני יודע בוודאות שהם עולה, אז כבר 19, וה-20, וואו, אני לא זוכר, זה חטאת או זה עולה. מה עושים? וזה יתערבב. בסדר? איזה שאלה כזה. הבנת? מצוין. אז יש ספק. בסדר. טוב. אגב, המילה ספק. מה המקור שלה?
סיפוק.
הסיפוק זה ההפך של הספק. כשיש לי ספק, אין לי סיפוק. אבל זו בעיה, נכון? איך יכול שבספק יש לי סיפוק? אז אני אגיד לכם, יש אחת המשמעויות של השורש ספק אצל חז"ל, זה לקשור. לקשור. כן? לספק, אצל חז"ל הכוונה לחבר חבל עם חבל. זה נקרא לספק.
זה בעברית?
זה בארמית, זה בא מארמית. עכשיו, זה אומר דבר מאוד מעניין. הספק זה האפשרות להתחבר לתוכן שלא הכרתי. כן, אבל זה אומר, הספק זה כלי קידום. אנשים חושבים שהספק זה משתק. לא, הספק זה מה שמאפשר להתקדם. זה הגימטריה של עמלק. זה נותן תפקיד חשוב מאוד לעמלק. בסדר? השאלה היא, האם נשארים בספק? למשל, יש מישהו שכתב ספר, איש האמונה. מכיר? איש האמונה הבודד. כן. מה התזה הבסיסית שבספר איש האמונה? המחבר אומר ככה, אני אגיד את זה בשפה שלי. אני ראש ישיבה, אורתודוקסי, ואני אדם מאוד חכם ומאוד מקובל בציבור האורתודוקסי, ויש לי ספקות. איך זה יכול להיות? מסקנה, הספק הוא האמונה. בסדר? זה נקרא לפתור את הבעיות בקלות. אבל אפשר להגיד את זה אחרת. לכל מאמין יש ספקות, והספק מעמיק את האמונה. זה כן. יש תפקיד לעמלק. טוב. בזאת, אני לא אגלה לכם מי כתב את הספר. טוב. ובכן, רבותי היקרים, אני מציע שאנחנו עכשיו נפתח מעשה גדול. והוא להתחיל ללמוד את פרק ד'. עכשיו, אחד היתרונות שיש בהתחלת פרק, זה שהמספר של המשנה זהה בכל המעדורות. נכון? אני אגיד משנה א', כולם יגיעו לאותה המשנה. זה דבר שקורה במסכת אבות רק 6 פעמים. נכון? 6 פעמים. 6 פעמות, סליחה. 6 פעמות.
כן? פעם אחת זה נקבה, זה 6 פעמים.
מה?
אם אומרים פעם אחת, אז
וו פעמים, נכון? טוב, עכשיו בואו נקרא. כן, עד עכשיו דיברנו על תיקון המידות. כן, אמרו לנו רבותינו, אתה צריך להיות כזה, צריך להיות כזה, צריך למלט מן העבירה. אבל לא דיברו רבותינו כל כך על תכלית החיים. התכלית מתחילה להתברר בפרק ד'. אוקיי? אבל נקרא. בן זומה אומר, מי זה בן זומה? מכירים אותו מאיזשהו מקום? מהגדה של פסח. נכון, נכון.
זה אותו אחד.
אבל אני לא... מה?
חבר של הרבנים, עקיבא.
כן, אבל אני שואל... סליחה, אבל אני רוצה להגיד משהו. לא היה לו שם פרטי? צריך שיהיה לו שם פרטי, לא? בן זומה זה לא שם. זה שם של אבא שלו, זומה. אבל מה השם הפרטי שלו?
הלך לאיבוד.
הלך לאיבוד? לא, זה לא שם. שמעון בן זומה, זה היה השם שלו. למה לא נתנו את שמו הפרטי? קודם כל, למה לא קראו לו רבי? תגיד, רבי שמעון בן זומה. למה לא קוראים לו רבי?
כי הוא לא הוסמך. לפני החורבן לא נקראו עדיין רבנים.
לא, הוא אחרי החורבן. אבל הוא לא הוסמך, לא הספיק. הוא מת צעיר. כן, עכשיו, למה אומרים בן זומה ולא שמעון בן זומה? כדי להבדיל אותו מחברו בן עזאי, שגם קראו לו שמעון בן עזאי. אז אם היית אומר שמעון ושמעון, היית מתבלבל. אז אומרים בן זומה ובן עזאי. כן, שניהם נקראים שמעון.
אבל אם אלעזרים גם יכלו להתבלבל, בכל זאת אומרים אלעזרים
בן עזאי. כי קראו לו רבי. כי קראו לו רבי.
אבל שניהם קראו רבי.
לא, כי הם לא רבי. הם לא קיבלו סמיכה. כי הם היו צעירים. שמעון בן זומה ושמעון בן עזאי, שניהם לא קיבלו סמיכה. אם הם היו נקראים רבי, לא הייתה ברירה, אלא להשתמש בשם רבי, ואז להזכיר את שמם. אבל זה לא המציאות. בסדר? טוב, בן זומה אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, מה הבעיה? זה המשך הפסוק, זה תלוי במעדורות. יש במעדורות שיש המשך לפסוק, אז ישימו את הפסוק כי ידותיך השיחה לי, ויש, למשל במעדורה שלי, לא כתוב המשך הפסוק. אתה רואה? זה ההבדל בין דפוס לדפוס. יש אגב מעדורה מדעית של מסכת אבות, כן, מדעית, על פי כתבי יד וכל מה שאתה רוצה, כל הנוסחאות, מת פרופסור שמעון שטרית, בהוצאת מגנס, אני חושב. כן? מעניין אותך?
מתי זה יצא בערך?
יצא לפני 10 שנים בערך.
יש עוד איזה מהדורה שיצאה לפני 20 שנה של התלמוד, אני לא זוכר מי ערך אותה.
מה, בקרח אחד?
לא, בכמה חכים.
יש הרבה מהדורות.
מישהו שעבד כל החיים הזה.
הרב שיין זלץ. הרב שיין זלץ?
כן.
טוב. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקל. עד כאן מובן? יש משהו לא ברור? טוב, יש הרבה דברים לא ברורים במה שקראנו עכשיו. קודם כל, מה פירוש המילה איזה הוא? מי דיבר על הגיבור או על החכם שאתה צריך להגיד איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור? מישהו דיבר עליהם בכלל? שאתה אומר איזה הוא? אם מישהו לפניכן היה אומר, חכם נוהג כך וכך, ואז בא בן זומה ואומר, איזה הוא חכם, זה כך וכך. אבל אף אחד לא דיבר על החכם. כן, איפה ראית? ומה עם הגיבור? והעשיר? יפה. הנה, זה התשובה. יפה מאוד. הוא הביא את דברי, בעצם בן זומה, מדבר על ירמיהו הנביא. שירמיהו הנביא אומר, כה אמר השם, על יתעל... תמיד הנביאים מדברים בטון כזה, נכון? עמוק כזה, בס, נכון? יש להם כזאת טוגה, אתה יודע. זה נביא, לא? אם לא, אז הוא לא. כן? דווקא על עמוס הנביא כתוב שהיו אומרים עליו שהוא פסלוס. פסלוס. הוא היה קצת כבד לחום. הוא היה פסלוס.
איך יודעים?
כן, רואים, יש מסורת של חזל, שככה היו אומרים על עמוס. רואים גם בספר עמוס, יש כמה פסוקים מוזרים, כן, כמה ביטויים שרואים שמי ששמע את הנביא, העתיק כמו שהוא שמע. יען בושסכם על דל. מה זה בושסכם? אף אחד לא יודע מה זה. כן? אז כנראה שהנביא אמר איזה משהו כזה, לא ברור, כן? אבל... מה בעיה? טוב, אבל כל פנים, סתם נביאים מדברים עם הפתוס הנבואי, כן? אז הוא אומר, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט כי בארץ, כי בלי חפצתי נאום השם. טוב. אז קודם כל, יש פה שלוש מעלות, שאומר הנביא לא להתהלל בהם. כלומר, אל תחשוב שלהיות חכם, או גיבור, או עשיר, זה משהו. למה? כי זאת לא המטרה. המטרה היא לדעת את השם, השכל וידוע אותי. אז על זה בן זומה אומר, איזה הוא חכם שירמיהו דיבר עליו, איזה הוא גיבור שהוא דיבר עליו. זאת אומרת, ברור שסתם חכם גיבור ועשיר זה מעלות מצויות, אבל ירמיהו רצה להגיד, אפילו החכם האמיתי אל יתהלל, אפילו הגיבור האמיתי אל יתהלל. ואז שאלה שאלה, מהו החכם באמת, הגיבור באמת, העשיר באמת? כן. עכשיו, אנחנו גם, לפי זה גם מתחילים להבין את זה עוד יותר לעומק. התלמוד אומר, כנראה בעקבות ירמיהו הנביא, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, אדם טוען לנבואה, רוצה ללמוד נבואה, נרשם לבית ספר לנבואה, הוא צריך קודם כל למלא את שלושת התנאים האלה. כן? אומרים לו בגמר הקורס, חכם, אתה כן? כן, אני יודע לפתור את כל התרגילים. וגיבור, ראיתם איך אני רצתי? 100 מטר, אני גומר לפני כולם. ומה המצב בבנק? תשמעו, אני השקעתי את הכל בהרשמה לקורס. אז מה אומרים לו? נכשל, נכון? צריך לבדוק את המצב של החשבון שלו, נכון? אז אגב, אני בעצם, כשירמיהו אומר, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו, הוא מתכוון לתכונות הנדרשות כבסיס לנבואה, אבל הם עצמם לא הנבואה. לכן אין מה להתעלל בחכם, גיבור ועשיר, כי זה רק הכנות. המטרה עוד לא הושגה. בסדר? שאני שאת השאלה, האם זה פייר הסיפור הזה? מדוע שהנבואה לא תחול על טיפשים, על חלשים ועל עניים? מה זה לא יאמינו להם? אתה יודע כמה אנשים כאלה בעולם שטוענים לנבואה, וזה עובד, אנשים קונים את זה. בהודו, דווקא אחד מהתנאים כדי להיות אדם נעלה ומואר ומואר, זה שאין לך כלום. נכון? מה?
זה לא בדיוק.
עושים כסף ממך, זה כן.
עושים דרישות מסוימת, כאילו מגישים את זה למטרה אחת. אתה עושה את כל הדרישות שהן לא רווחיות.
כן.
אז נראה לי יותר קבלה חברתית.
מה אתה מתכוון? האדם שיש לו כסף, הוא יגיד שהוא נביא, אז יקבלו אותו, אתה אומר.
הוא לא בא עם
מטענים
של
דיני. יפה, יפה. עכשיו אני מתחיל להבין אותך. זאת אומרת, אתה אומר, ראובן, אתה מפריע. טוב, למשל אושו. יהיה אדם עשיר מאוד.
הוא עדיין בן אדם עשיר.
הוא עדיין? הוא עדיין חי?
למרות שהוא מת, לא, הוא באמת.
כן, כן, הוא ממשיך עם ה... כן. הנה, אתה רואה? טוב. אגב, אני... טוב. אתה יודע, פעם שלחו, זה ג'קי לוי סיפר, שלחו ממאה שערים איזה בחור דרשן, אמרו, לך תנסה את כוחך, אתה בחור צעיר, אבל אתה צריך ללמוד להגיד דרשות בבית הכנסת, לך למחנה יהודה, שמה, תלך בכנסת של הספרדים, שמה תגיד איזה דרשה. תתחיל. אז בא הבחור, מלא מרץ, אומר, מוריי ורבותיי, בושה וחרפה, בירושלים עושים שטויות, 30 שנה לאלוויס פרסלי? ואז כל הקהל אומר, מה, 30 שנה? טוב. טוב. עכשיו, אני רוצה לעזור ליערה שלך. אם הנבואה שורה על אדם טיפש, או עני, או חלש, אז היינו אומרים, הנבואה זה לחלשים. כלומר, זה בא למלא איזשהו חסך. זה בגלל שאתה חולה שאתה נביא. בוא תבריא קצת, אתה כבר לא תהיה נביא. יהיה לך קצת כסף, לא תהיה נביא. נכון? כלומר, זאת המחשבה שהיית יכולה לעלות על הדעת, וזה באמת סוג של חילול השם. לכן בעצם, הנבואה חלה על האדם השלם. לא חסר לו שום דבר מבחינת הטבע, אבל חסר לו מבחינת הנשמה. ואז הנבואה היא נבואה בוגרת.
לא.
מה? לעשיר יש יותר מדי, למה? נו, אז מה? מה רע בזה? אדם שהוא עשיר, לא חסר לו. זאת אומרת, לא חסר לו, כי כל מה שהוא רוצה לעשות, הוא יכול. נגיד, הוא החליט שזה מאוד חשוב לנסוע לנורווגיה. אז הוא נוסע לנורווגיה, אין לו בעיה, נכון? לעומת זה, אדם עשיר אחר, הוא רוצה לנסוע לנורווגיה, צריך לעשות חשבון. כן, לנסוע, לא לנסוע. יש איזה חיסרון. זה כבר לא חסר לו. אבל, פה תשאל השאלה, מי זה עשיר באמת? אם הוא לא שמח בחלקו, אז מה מועיל לו אושרו? הוא נשאר עני.
הוא מנסה לבנק לבקש עוד הלוואה,
זה כל מה שיש. זאת אומרת, אמנם הוא לא עני, אבל הוא אביון. מה זה אביון? מלשון, אבא. אבא, כלומר זה דרישה. הוא כל הזמן בהרגשה של חסר. הוא לא עני, אבל הוא אביון. אגב, לפי זה מובן מה שהתורה אומרת, שכאשר אחיך האביון מבקש ממך כסף, שלא תימנע מלתת לו.
זאת אומרת, אם עשיר מבקש ממך, שתיתן.
יפה. האביון מדובר שם על עשיר. הוא עשיר. אז תגיד, אתה אומר לעשרה, מה, אני אתן לו הלוואה? הוא מעלה כסף. נכון, אבל הוא אביון.
זה בדיוק מה שקורה עכשיו. בדיוק. עוד חוב שהציבור נתן לטנקנר.
בדיוק, בדיוק. אז לא צריך להימנע, בגלל שהוא לא אני, לא לתת לו, כי הרי בכל זאת הוא אביון. בסדר? מה אתה אומר? רגע, אנחנו לא יכולים ככה להתקדם. אני רוצה להסביר משהו. חכה, לאט לאט. מה?
למה דורשים גם שלמות פיזית? אמרתי שהמוסר
לא גיבור. צריך גם שלמות פיזית. מה זה גיבור? הגמגום זה גם מפריע, בוודאי. אז באמת נשאלת השאלה, האם אם עמוס... אם עמוס... אם עמוס לא היה פאוס, יכול להיות שהנביא יותר גדול. נכון? כלומר, איך אומר הרמב״ם? אין זה מתנאי הנביא שלא יהיה לו שום חיסרון. אבל ברור שככל שיש לו פחות חסרונות, נבואתו יותר עליונה, נכון? מה? מה קרה? עמוס ודאי שהיה עשיר. כן, כתוב שהוא היה מהנוקדים אשר בתקוע. מה זה נוקד? נוקד זה אדם שיש לו כמה עדרי צאן. כן, זה לא הרועה. הרועה זה דווקא אחד דפוק כזה. זה מה שיש לו, הוא נותן לו כמה כבשים, כמה גרושים הוא מקבל. הנוקד זה הבעל הבית. אז כתוב על עמוס שהוא מהנוקדים אשר בתקוע.
ומי היה בולס שקמים?
הוא היה בולס שקמים.
בולס שקמים זה מקצוע מאוד עני. מישהו צריך לבלוס שקמים?
בולס שקמים זה מקצוע עני?
כן, הוא צריך לקחת מהשקמים, בלוטים או משהו, אני לא יודע מה.
אתה יודע מה זה לבלוס שקמים? מי אדם שבולס שקמים, הוא מגדל עצים. הרי בשביל מה השקמה קיימת, תגיד לי?
אני אפילו לא יודע מה יש לה שבולסים אותה.
מלמה משמש את השקמה? לרהיטים, לעצים, כן, לעצים, להסקה. שזה היה בדיוק כמו היום הדלק. אדם שמגדל שקמים, זה אדם עשיר מאוד, בימי הקדם. בסדר? אז כל הפסטורליה של עמוס, כזה, זה מסכן ככה שבא מן השדה, תמחוק את זה. בסדר? ברור. אז אם כן, בוא נחזור לעניין. צריך גם שלמות פיזית, הוא צריך להיות גיבור. כן? אתה, מישהו בא לסנדרין, אומר, שלום, אני נביא. אומרים, תרים את זה. בסדר? נראה אותך, יש פה משקולת. אתה מסוגל להרים? בסדר, מתאים לדבר איתך.
גיבור זה לא אומץ לב, זה גבורה פיזית.
זה גם גבורה פיזית.
אבל
זה משהו... רגע, אבל אני רוצה לחזור פה לדברים. עכשיו, לפי זה, העשיר. בואו נחזור לעשיר, לפני שנדבר על הגיבור. אם הוא עשיר, אבל הוא לא שמח בחלקו, אז הוא לא עשיר. בסדר? עכשיו נגיד שהוא שמח בחלקו, אבל הוא לא ממש עשיר. אבל הוא באמת עשיר. למה? כי הוא שמח במה שיש לו. עכשיו, האם זה אומר, אדם ששמח בחלקו, זה אומר שהוא לא רוצה יותר או לא? הוא רוצה יותר. הוא רוצה יותר. אבל, כי מי לא רוצה יותר?
כל דבר משמח.
אבל... זה שהוא רוצה, תקשיבו טוב טוב, יש לזה מוסר השכל גדול. זה שהוא רוצה יותר, לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו כן. הרבה פעמים אדם אומר, מאחר ואני רוצה יותר, אין לו שמחה. אין לו שמחה במה שיש לו כן. ולכן זה מה שאמרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, לא אמרו שלא רוצה יותר. הוא רוצה יותר, מובן. אבל הוא שמח במה שיש. עכשיו, שמה תאמר, אם ככה, יכול להיות אדם, הומלס, ששוכב ברחובות, גם הוא עשיר לפי זה, אם הוא שמח בחלקו. לא, הוא לא עשיר כי אין לו חלקו. זה לא נקרא חלקו, זה פחות מחלקו. זה פחות מחלקו. לכן צריך איזה מינימום. מה? מה? מינימום זה שיש לו הצרכים המינימליים כדי לחיות חיים נורמליים. זה נקרא... חלקו. עכשיו, השאלה אם הוא שמח בזה או לא שמח. אם הוא שמח, הוא עשיר, אם לא, אז לא.
המינימום זה וילה בסביון, יחטה בהרצליה, מטוס בתולפה.
כן? בטוח?
במסעדה,
בתלווית. מסכן.
זה המינימום, לחיות...
מה שאתה אומר כאן זה אומלל לחלוטין. אני רוצה לחזור על דברי זאב. זאב אומר, מה זה עשיר? וילה בסביון, יחטה בהרצליה, מטוס, איפה אמרת?
גם בשדה תעופה, הרצליה.
בשדה תעופה, בשדה דוב. מה עוד אמרת?
מסעדה בתל אביב.
מסעדה בתל אביב. אותו אדם, טוב, זה אדם מסכן נורא. בשתי סיבות. א', כי הרכוש שלו מפוזר. זה בהרצליה, זה בתל אביב, זה... לא, עכשיו. דבר נוסף, הוא נורא מסכן. אין לו תורה. אין לו תורה. אז זה כלום. מה זה שווה כל זה? שום דבר.
יכול להיות שיש לו ארון ספרים בבית.
יש לו ארון, סגור היטב. כן, זה נכון. טוב.
עכשיו,
לגבי הגיבור. כן? גיבור, ברור שאם אדם איננו חזק מבחינה פיזית, יש לו קושי נפשי. הוא חייב להיות בריא. נכון? ולכן הנביאים היו חזקים. במיוחד שבתופעת הנבואה היא שוברת פיזית את האדם. כן? מצאנו את זה אצל הנביאים, שבשעת נבואתם היו נופלים. חוץ משני נביאים שהם לא היו נופלים, משה. ו? לא. דווקא על בלעם נאמר נופל וגלוי עיניים. מה פתאום? סליחה? אני רוצה לחזור על דברי אסתר. אסתר אמרה, אהרון לא היה נביא. יופי, אז אני אמחוק את 11 המקומות בתורה שבהם כתוב שהשם דיבר עם אהרון. ואני אמחוק אותם. שאלו אותי, אני אגיד אסתר, אמרה לי. מה? לא. משה ועובדיה. עובדיה הנביא, הוא לא היה נופל. מה? זה מובא במסורת של חז"ל, אבל יש היגיון מאחורי זה. למה הוא זכה? מה? מלא משה. אבל עובדיה, למה שעובדיה לא ייפול? היו לו רגליים חזקות. ושיווי משקל טוב. לעומת זה, אתה אומר, כל שאר הנביאים, היה להם רגליים צולעות כאלה. תראה, אני מציע שאני אגיד משהו. מה אתה אומר? פחות אנשים יגידו שהם לא סתם באו. כן? לא שזה נגדך, אבל פשוט הם באו לשמוע אותי. השאלה, זה שהנביאים נופלים, זה מראה על איזשהו חיסרון בזהות היהודית. היהודית, יש חולשה אצלנו ביחס לתוכן הנבואי. נופלים. כלומר, זה סימן שיש חולשה בזהות של הנביאים, שהיא זהות יהודית, אגב. כן, כלומר, משהו בנו לא מסוגל לעמוד בהתגלות הזאת. רק שנייה. איפה מצאנו אחד מאבותינו שנופל, שיש לו חולשה ברגליים? שברגליים יש לו משהו לא... יעקב אבינו. ותקע כף ירך יעקב, באבקו אמו.
הוא נפל או הוא
צלה? צלה, זה לא משנה. זאת אומרת, יש משהו בנו שלא עומד כל כך על הרגליים, שמשהו שצולע בנו. ולכן, הנביאים שלנו נופלים.
גם בלעם.
גם בלעם, נכון. נו, אז מה? לא אמרתי שאי אפשר ליפול אם אתה גוי. אמרתי שאם אתה יהודי, אתה בטוח נופל. חוץ ממשה ועובדיה.
אבל גם משה היה יהודי.
כי עובדיה בא מבחוץ, הוא היה גר.
כן.
מאיפה
הוא בא?
היה גר אדומי. ומשה היה מצרי. ולכן הוא לא נופל. בסדר? טוב, הלאה. בואו נמשיך. אז בן זומה אומר לנו, סוד, אתה רוצה לדעת מי הוא החכם, מי הוא הגיבור, מי הוא העשיר? יש לנו הגדרות. חכם, הלומד מכל אדם, גיבור כובש את יצרו, עשיר שמח בחלקו. עכשיו, זה נשמע קצת ההפך מן המשמעות הראשונית של המילים האלה. כי החכם זה מי שמלמד כל אדם. הגיבור זה מי שכובש אחרים. והעשיר זה מי שיש לו יכולת מעבר לחלקו. אלא הכוונה, זה רבי חיים מוולוז'ין אומר דבר מאוד מעניין. שמה שעושה את האדם באמת לנביא, זאת הענווה. כי מה יש בענווה? הענווה זה היכולת לקלוט. עכשיו, אדם שהוא לא חכם ויש לו ענווה, יגידו, בסדר, מובן מאליו שהוא ענב, הוא לא חכם. הוא לא גיבור, הוא לא עשיר, לכן זה לא חוכמה להיות ענב. מתי יש חוכמה להיות ענב? כי יש לך כל המעלות, ואף על פי כן, אתה נשאר כלי קיבול. לכן אומרים, איזה הוא חכם שראוי לענווה, החכם הענב זה הלומד מכל אדם. איזה הוא הגיבור הענב, זה שהוא משתמש בגבורתו כדי לכבוש את יצרו. ואיזה הוא העשיר הענב שהוא שמח בחלקו. מובן? זאת אומרת שהוא לא בא לכבוש את העולם על ידי זה, אלא הוא בא לקבל על ידי זה. עכשיו, אני רציתי להגיד על זה. מה? לא, הוא לא נהפך לגיבור כי הוא כבש את יצרו. בגלל שהוא גיבור, הוא כובש את יצרו.
אם מישהו רוצה להיות גיבור, כאילו דרך שהוא
מתמודד עם היצרים שלו... זה מה ששאלת.
כן.
אבל זה בדיוק, אבל זה לא מה שאני עניתי. אז למה את שואלת עוד פעם? אני עניתי הפוך ממה שאתה אמר. נכון? את שאלת אותי, האם הוא גיבור כי הוא כבש את יצרו? מה אני עניתי? בגלל שהוא גיבור, הוא כובש את יצרו. זה הפוך, נכון? שזה מה שאני אמרתי? עכשיו את חוזרת ואומרת, האם הוא אפשר להיות גיבור על ידי שיכבוש את יצרו? אבל זה בדיוק הפוך ממה שאני עניתי. נכון, הוא גיבור, והוא משתמש בכוח שלו, הפיזי, כדי לכבוש את יצרו. אז זה הגבורה האמיתית, כי זה היותר קשה מהכל. אם אני גיבור בגוף, ואני מצליח להכניע מישהו אחר.
משהו שכאילו נולד, מישהו נולד עם התכונה הזאת שהגוף שלו חזק?
לא.
אז איזשהו עבודה זה כדי להגיד?
כדי להיות גיבור צריך לשחק הרבה כדורסל, להרים משקולות, לרוץ, ריצת מרתון, ועוד כמה דברים כאלה, כן? ואז זה עושה את האדם גיבור.
אומרים שזה תלוי גם באימא.
וגם לאכול כמו שצריך.
וחיים החינכאות.
מה כל כך מסובך למה שאני אומר? סליחה, 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 לא גמרתי איתה. מה? מה לא ברור במה שאני אומר?
זה, אבל בן אדם שומר מצוות, בעיניי זה צריך להיות כאילו, שמירת המצוות זה עוזר לו שבאמת...
שמירת המצוות עושה את האדם לחזק מבחינה פיזית? איך? איך? אני לא הבנתי מה הקשר. אדם שומר שבת, זה יעשה אותו חזק? איך? רק שנייה, איך? הוא ילך בחורף למקווה, יהיה מצונן.
או שיהיה חסון.
אני עוד לא הבנתי. זה מיתוס, לא, מה שאתה אומרת כאן זה ביטוי למיתוס שמצוי אצל הדתיים שהתורה נותנת הכל. זה דבר שלא היה ולא נברא. אז כי אם ככה, אז למה יש רופאים? אני מכיר אנשים שומרי מצוות והם הולכים לרופא. איך את מסבירה את זה? נכון? טוב. אז זה ברור שזה לא נכון. מה את אומרת?
אפשר לשאול משהו לגבי הרפואים?
כן.
האם הרפואים יכולים להיות כאן אדם שלא גזו אומר, אני אהיה ראש ממשלה. אני רוצה להיות ראש ממשלה. אז הוא עושה את כל המהלכים כדי לפגש לו להיות ראש ממשלה. אפשר לדעת.
כלומר, נביא זה מקצוע, זה דבר שלומדים אותו. בימי התנ״ך היו בתי ספר לנבואה, קראו לזה בני הנביאים. חלק מהחינוך שם זה היה מוזיקה. כן, הרמב״ם קודם מפורש, נכון? שלפני הנביאים תוף ונבל וכינור, והם יושבים ומתבודדים ושמחים, וחלה עליהם רוח הקודש.
גם שאול
בנביא. מה? ככה כתוב, כתוב הרמב״ם.
בחיבה הוא כותב את זה?
מה?
בחיבה?
כן, הוא כותב את זה בהלכות יסודי התורה.
כן.
כן, הוא כותב את זה במפורש, פרק ת' או פרק, לא, פרק שבי. הוא כותב שם איך מתנבאים. יושבים ומתבודדים ושמחים ולפניהם תוף ונבל וכינור. בסדר?
יש
יש תוף מיוחד עם תו תקן לנבואה והכל. כן? זה נכון. כלומר, לא תמיד זאת. נכון. זה לא סותר מה שאני אמרתי. טוב. לא, זה בסדר. האם אדם דתי יכול לעבוד על פיתוח הגוף שלו? חס וחלילה, הוא חייב להיות מסכן. הוא חייב להיות כפוף, והוא חייב להסתובב בבתי כנסת ולהושיט יד, ולומר יהודים יקרים ברחמנים בני רחמנים. נכון? והוא חייב להיות אדם שלא יודע כלום על העולם ועל המדע ועל התרבות. הוא חייב, נכון? כי אם לא, אז הוא לא דתי באמת. זה מה שאת אמרת.
לא עד כדי כך,
קצת. הוא צריך קצת דפוק, לא הרבה. זה מה שאת אמרת. נכון? אם הוא לא יהיה חזק, אז הוא לא יהיה נביא. הלך עליו. בסדר? אגב, מכירה, היה יהודי אחד, קראו לו, לא יהודי דווקא, בנימיני אחד, בשם יונתן בן שאול. שמעת עליו? שאול המלך, שמעת עליו? היה לו בן שקראו לו יונתן, שמעת עליו? חבר של דוד, שמעת עליו? בסדר. הוא ישב בסעודה, שואל את אבא, אבא שלו, שואל אותו, תגיד, למה בן ישי לא הגיע היום? הוא אומר, תשמע, הוא הלך למשפחה שלו, ביקש אפטר, נתתי לו. ואז אומר לו שאול, בן מוות. הוא אומר, למה, מה הוא עשה, מסכן, מה אתה רוצה? שאול מתעצבן, לוקח את החנית, רוצה לזרוק על יונתן. יונתן יוצא מהסעודה בחורייף, הולך פוגש את דוד. איך הוא פוגש אותו? יש להם סימן. מה הוא עושה? אני הולך לראות חיצים בשדה. נכון? ואם אני אגיד לנער שאוסף את החיצים, אני אגיד לו כך וכך, תדע שזה בסדר. אם אני אגיד לו ככה וככה, תדע שאתה צריך לברוח. בסדר? מה זה אומר? שהעיסוק הרגיל של יונתן, בנו של שאול היה... ירי, הלך למטווח, נכון? היה צלף, בסדר. זה עבודה קשה מאוד להיות צלף. בסדר. אז כנראה שבימי התנ״ך אבותינו עסקו בכמה דברים פיזיים ממש, כן. אבל את צודקת, בימינו זה ממש לא בסדר. אדם דתי, כמו שאת אומרת, הוא חייב להיות חולה. חולה. זה חלק מהצדקות. בלי זה זה לא... מה?
ها؟
لا لا صح
بكل الاطراف المصبوط
نو
مصبوط
ليوت خفا ليوت خزاك ده لو خلق من يهود المشبرت ده ده لو كتب بالجمرا ما شاني امرتي شن النبوه شورا الى الخخام جيبور واشير זה נכון, אז מה?
זה כנראה לא ערך.
כלומר, אתה מבין שיהדות זה מצוות. זה מה שעולה מדבריך. אתה רואה?
איפה הדגש ביהדות? זה יותר על המוסר.
כן? אני לא יודע. אני קראתי בירמיהו הנביא, שזה גם ביהדות. בנביא ירמיהו אצלי כתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר ביושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל... השכל וידוע אותי. כלומר, המטרה של החיים לפי הנביאים זה לדעת את השם. כדי לדעת את השם צריך נבואה. ואי אפשר להיות נביא בלי להיות גיבור. נכון? אז זה לא ביהדות. בסדר? מה? אף אחד לא צוחק עליה, אל תחשוב. כן. מה? אז בשביל זה אני דיברתי כל הזמן. כן? כלומר, איזה הוא חכם באמת, אם הוא לומד מכל אדם. איך הוא גיבור, ובאמת גיבור, הוא משתמש בגבורה שלו כדי לכבוש את יצרו. כי זה עוד יותר קשה. אהו? זה השלכה המוסרית של החוכמה, הגבורה והעושר. מובן? זה לא הגדרה פשוטה בכלל.
הוא גיבור, כובש את יצרו, לא מי שמרים את המשקולות. טוב,
זה לא מה שכתוב. איזה הוא גיבור? שהוא באמת גיבור, אם הוא כובש את יצרו. אבל הוא צריך להתחיל מלהיות גיבור. זה לא מספיק. כל זמן שהוא מפתח את השרירים, זהו, אז אנחנו עוד לא בטוחים שהוא באמת גיבור. הוא מפתח את השרירים, ואנחנו רוצים לדעת אם הוא באמת גיבור. איך נדע אם הוא באמת גיבור? מה?
אם הוא כובש את יצרו בלי להיות גיבור.
כובש את יצרו? לא, אז אני מצטער מאוד, אז הוא לא גיבור. אני רוצה לענות לך. אם הוא כובש את יצרו, והוא לא גיבור בגוף, אז הוא לא כבש שום דבר, פשוט אין לו יצרו. ברור? אין לו מה לכבוש. כן.
אני רואה שלא הזכרת...
בדיוק כמו שאמרנו, העני, אין לו חלקו. הוא יכול לשמח בחלקו. כן, מה אתה אומר?
לא הזכרת את המילה אומץ לב בהקשר לגיבור. זאת אומרת, כל פעם שדיברת על גיבור, במובן הרגיל, דיברת על חוזק, חוסן גופני.
נכון.
עכשיו, אומץ לב לא נכנס למשוואה הזאת פה?
לא. לפחות לפי הגדרה הזאת.
גבורה זה קשור באומץ לב למעשה. יותר אולי אפילו מה שכוח גופני. למשל בשדה הקרב, מי זה גיבור? דוד היה גיבור, כי הוא העז להילחם בגוליית.
כן, אבל כדי לזרוק את חלוקי האבנים צריך שלך כוח לזרוק אותם. נכון? אתה משתמש בכף כן.
אם היה לו אומץ לגשת מול גוליית, אז אולי היה מגיע למצב שהוא
יזרוק כאלה. בסדר, עשר גם וגם. בסדר? טוב. עכשיו אני רוצה פה להבין קצת יותר לעומק את הדברים. כדי להיות חכם, מה צריך לעשות? ללמוד. כמה ללמוד?
כל החיים.
הרבה, נכון? עכשיו, אם אדם החליט שהוא יהיה חכם, הוא יהיה או לא?
לא, יש כאלה שאין פוטנציאל.
גם אם אין לו כל כך הרבה פוטנציאל, אבל אם אדם מקדיש את כל החיים שלו להיות חכם, הוא יהיה חכם. נכון? מה? במיוחד אם יש חברה שמעודדת את זה. כלומר, חברה שבה הנושא של החיים זה להיות חכם, אין שום ספק שבחברה הזאת, חוץ מכמה חריגים, יימצאו חכמים רבים. נכון? חברה שכל עניינה, השגת החוכמה, חברה כזאת, תייצר חכמים. מה? חכם, כל נושא של חוכמה. לא דיברתי על חול או על קודש. חוכמה. עכשיו, אם אדם החליט להיות עשיר, הוא יהיה או לא? הוא יהיה. אם הוא מקדיש את כל חייו אך ורק למטרה הזאת, ובמיוחד אם הוא גדל בחברה שבה המטרה היא להיות עשיר, הסיכוי שהוא יהיה עשיר הוא גבוה מאוד. מדוע? כי כל החלטה חד-כיוונית קלה לביצוע. כלומר, אם אין לי משהו אחר בחיים מאשר החוכמה, אהיה חכם. אם אין לי משהו אחר בחיים מאשר העושר, אהיה עשיר. זה בטוח. אבל מתי זה מתחיל להיות קשה? כשאני רוצה לעשות את שניהם. מה? לא אמרתי שאי אפשר, אבל אני אומר, זה יותר קשה להשיג שתי מטרות בבת אחת. במיוחד בחוכמה והעושר, כי החוכמה היא רוחנית, והעושר הוא גשמי. וההתמסרות לעניינים רוחניים בבת אחת עם עניינים גשמיים, דורשת מן האדם תכונה שלישית. להיות גיבור.
התמסרות שלישית.
שעניינה לאחד. יפה. עכשיו אני רוצה שנסתכל קצת בימי קדם. בספר בראשית, אנחנו רואים אחרי אדם וחווה שתי שושלות אנושיות. שושלת אחת של בני קין, ושושלת אחת של בני... חם? שם חם ויפת, הם הבנים של נוח. אני מדבר לפני נוח, אני מדבר על שתי השושלות שקדמו, השושלת של קין ושל שט. נכון? אגב, יצוין שיש לפעמים בבתי ספר נותנים בוחן לתלמידים, וכתוב שם שם נקודותיים, והתלמיד צריך להשלים את שמו. בסדר? אחד מהילדים שלי קיבל מבחן על המילה שם, הוסיף חם ויפת. עכשיו. עכשיו, יש, אם כן, בימי קדם, אנחנו עושים שתי שושלות. השושלת של בני קין והשושלת של בני שת.
אלה הם שמות מאוד דומים בשושלת.
עכשיו, אם אנחנו... תן לי לדבר, בבקשה. מה צריך להיות? אני לא ככה, ככה לא יכול להתקדם. כל זה נערות, אני לא יכול להתקדם. עכשיו, אם מסתכלים, לפי הנתונים שבתורה, במה היה העיסוק של זרע קין, אנחנו מוצאים שמתעסקים בארבעה דברים. באומנות, במסחר, בטכנולוגיה ובבידור. בידור, כן? זה ארבעת הילדים של טוב על קין, זה של למח בין...
נעמה.
יש שם יבל, יובל, טוב על קין ונעמה. יבל שהוא אבי יושב אוהל ומקנה, כלומר הוא עוסק בכלכלה. יבל שהוא עוסק בתופס כינור ועוגב, כלומר הוא עוסק באומנות. טוב על קין... הוא לוטש כל חורש נחושת וברזל, כלומר בטכנולוגיה. מה? טוב על קין. ונעמה, שהשם שלה כבר אומר הכל, היא עוסקת בנועם. זאת אומרת, יש חברה שעוסקת במסחר, אומנות, טכנולוגיה ובידור. זה, מה? זה דברים השולטים בהוליווד. יפה. כלומר, מהו האדם המוצלח לפי התרבות הקיינית? מי שיש לו כסף, אומנות, טכנולוגיה ובידור. איך קוראים לזה במילה אחת?
אמריקאי.
עשיר. האידאל הקייני הוא האידאל של העשירות. עכשיו, במשפחה של בני שת, אם אתם מסתכלים באינפורמציה שהתורה מוסרת לנו על בני השושלת השתית, אנחנו רואים שהם עוסקים כולם בחוכמה. האדם המוצלח לפי התרבות השתית זה האדם החכם. מה חסר שם? הגיבורים לא קיימים. כלומר, יש שושלת של עשירים, יש שושלת של חכמים. מה אין? אין גיבורים. אומר הכתוב, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. מי זה בני האלוהים? איזה אחד משתי השושלות? מה? בני שת. ומי זה בנות האדם? בני קין. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, מה המשך הפסוק? המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. כלומר, כאשר נעשו נישואי תערובת בין שתי התרבויות, הופיעו לראשונה הגיבורים. עכשיו, כל זמן שלא היו גיבורים, לא תיתכן הנבואה לפי הסגנון הישראלי. עכשיו, האם יש לנו דוגמה של זוג כזה, של בני האלוהים עם בנות האדם, לפי המסורת של חז"ל, נוח, שהיה מבני שת, אשתו הייתה נעמה, אחות טוב על קין. יוצא לפי זה שמי הם הגיבורים? שם חם ויפת. כלומר, שם חם ויפת הם הגיבורים שעליהם יכולה לחול הנבואה בסגנון העברי. ואז יוצא שרטרואקטיבית אפשר לוותר על הדגם הקדום של האנושות, ואז המבול הופך להיות אפשרי. זה נורא. זה אומר שברגע שעולים במדרגה באיזושהי פינה של האנושות, זה משמש כתרוג על כל השאר. ואז אפשר להעביר ויש על כל מה שהיה. זה מסוכן מאוד. יוצא לפי זה שאלה שמקדמים את העולם מזוהים בצדק כמסוכנים. כי רואים בהם איום על כל מי שלא במדרגתם. במובן? לכן יש עבודה מיוחדת לצדיקים, הם צריכים להשתמש בצדקותם באופן שהיא לא תהווה כתרוג על האחרים שאינם כמותם, אלא שיעלו את כולם. זאת עבודה מיוחדת, ברור? אז זה מתוך כך אנחנו מגיעים לאנושות שבה אפשר להיות גם חכם, גם גיבור וגם עשיר, ואז אפשר להיות נביא בישראל. ועל זה דיבר בן זומא.
נוח היה איש
לדורותיו. והוא לא הציל. דבר אחד ברור, לא יודע מה זה בדורותיו, אבל דבר אחד ברור זה שנוח לא הציל. אולי לא היה לו עניין, עובדה. לכן הנביא אומר, מכנה את המבול בשם מי נוח. זה כאילו שנוח הוא זה שהביא את המים האלה.
אתה מתעסק בזה.
אני מתעסק בזה, למה? אני מתעסק בנוח. בני נוח, משהו אחר. בני נוח זה לא נוח. משהו אחר לגמרי. טוב, אז זה שלושת המדרגות. עכשיו, בן זומא מדבר בתקופת המשנה, כאשר הנבואה פסקה. אז מה נשאר עבורנו כדי להיות, מה נשאר לנו מההכנה של הנביאים? אז החכם זה מי שלומד מכל אדם וכו'. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כתוב על שלמה המלך שהוא היה חכם מכל אדם, נכון? לא נכון, זה לא כתוב. לא. כתוב עליו משהו אחר. כתוב, ויחכם מכל האדם. למד מכולם. חזל אמרו, מה זה ויחכם מכל האדם? אפילו מחרש, שוטה וקטן. מה זה, זה חוכמה להיות חכם מחרש, שוטה וקטן? אלא הכוונה שהוא למד מן החרש, מן השוטה ומן הקטן. לא היה דבר שהוא לא היה לומד ממנו משהו. אז זה החכם שהוא מחכים מכוח כל האדם. וזה הפסוק שמובא כאן, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. זאת אומרת לה, השכלתי מכוחם. מובן? מהם למדתי. מכל מלמדי, השכלתי. שמה יאמר אדם? אני לא רוצה ללמוד ממנו. למה? הוא פחות ממני. בסדר, אז אתה תפסיד את החוכמה שיש בו. כן? טוב. איזה הוא גיבור? מה?
אתה לומד
איתנו? אין לי ברירה, אתם חכמים ממני. כן? אז אני חייב ללמוד מכם. כאן זה, כלומר, זה לא הדגמה. כן. עכשיו, עד כאן לגבי החכם. מה עם הגיבור? מה? שאלה
בשושלת
בנשת. כן. כתוב שאדם מוליד בצלמו כדמותו את שת. וצלם ודמות זה החוכמה, אומר הרמב״ם. כן. עכשיו, אם כן, עסקנו קצת בחכם. מה עם הגיבור? הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור, נכון? אז הקדוש, נכון? האל הגדול, הגיבור והנורא. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, במה הוא גיבור? איזה הוא גיבור? איזה יצר יש לו לכבוש? מה? אני אגיד לכם, מה זה יצרו של הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לענות. גם לי מותר להגיד פה משהו. הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו, היצר של האלוהות זה המוחלטות, להיות הכל. ואם הוא הכל, אין מקום לשום דבר אחר חוץ ממנו. ולכן אי אפשר שיהיה העולם אם הקדוש ברוך הוא לא יגבר על יצרו. זה סוד הצמצום שמדברים עליו המקובלים. הוא כובש את יצרו, ולכן העולם אפשרי. בסדר? טוב, עכשיו, לגבי איזה הוא עשיר השמח בחלקו. איך הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו? שאלה ששאל רבי חיים מוולוז'ין את הגאון מווילנה.
איך?
מה? איך הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו?
שיש לו נביאים טובים.
מה? כתוב, כי חלק השם עמו. זאת אומרת, עמו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, זה חלקו, והוא שמח בחלקו. בסדר? דבר אחד לא הסברנו, זה הסוף של איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אבל את זה נצטרך להשאיר לפעם הבאה, כי הגיע המבזק. שלום.